הגענו לדף זין עמוד א' בשורה העשירית, מי הווי ליה דמסותא, מה המסקנה לגבי המרחץ, אותו מרחץ שראינו בדף הקודם, שאחד מבעלי הדין הקדישו אותו, תשמע, תאמר ברכי אבא רבי נאווה, עובדא ברב חיסדא ורב חיסדא ברב הונא, ופשטא, רב הונא פשט הספק ככה, מהד אמר רב נחמן, כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינים, יקדישו אינו קדוש. כל ממון שהתובע לא יכול להוציא אותו מבעל דינו בדיינים על פי בית דין, כי אינו ראיה או טענה שעל פי בית דין יחייבו להוציא ממון, אז אם יקדיש אותו לא קדוש. לכן במרחץ שאנו רואים שבעצם לא היה למקדיש שום ראיה ליטול אותו על פי בית דין, לא חלה הקדש. אומרת גמרא, משמש, אם כן היה לו ראיה, למרות שבפועל לא הוציא, אז הוא קדוש? היכול להוציאו בדיינים, אם בפועל המקדיש יכול להוציא אותו מבעל דינו בדיינים בבית דין, הוא קדוש אף אגב דלא אפקה, למרות שבפועל לא הוציאו? ואמר רבי יוחנן, מי שגזל חפץ ולא נתייאשו ממנו הבעלים. שניהם, גם הבעלים וגם הגזל, אינם יכולים להקדיש אותו, זה הגזלן כינה שלו. וזה שהבעלים כינה ברשותו, למרות שבדרך כלל יכול נגזל להוציא את הגזלה על פי בית דין, הרי אם גזלו ממנו, יכול ללכת לבית דין ולהוציא. חוץ אומר רבי יוחנן שלא יכול להקדיש, כי זה לא ברשותו. זה סותר מה שאמרנו, שהוא יכול להוציא, למרות שהוא עוד לא בפועל הוציא, הוא יכול להקדיש. אומרת, מי שם ומסות המטלטלס, כי אנחנו עוסקים, למה אתה חושב שעוסקים במרחץ מטלטלים? אלא מסות המקרקס, כי אנחנו עוסקים פה במרחץ שהוא מחובל לקרקע, אנחנו עוסקים. דיכא, אתה יכול להוציא דיינים, כשאתה יכול להוציא בפועל בביתים, בדיינים, ברשותי קיימו, תמיד ברשותו. לא מדובר במטלטלים. מדובר על קרקע שאפשר לגזול קרקע, היא תמיד ברשותו בעלים, ולכן רבו לפשט שלא קדושה רק משום שלא יוכלו לבעלים להוציא בדיינים. אבל יכול היה להביא ראיה להוציא בדיינים, יכולים להקדישה, כי כמו שאמרנו, הקרקע תמיד ברשות הבעלים. תני רב תחליף בבר מערבה, הוא שנה דברייתא קמא דרבי אבהו, שניים אדוקים בטלית, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה נוטל עד מקום שידו מגעת. כלומר, פה יש ברייתא, שמלמד את הדין כאשר שניים מוכרזים בטלית באופן שונה מהמשנה. רואים שאם שניים אדוקים תופסים בטלית, כל אחד מהם טוען כולה שלי, אז זה נוטל עד מקום שידו מגעת, זה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר, השאר הטלית, חולקים בשווה. מחיב לרבי באו בשבועה, הראה לרבי באו לרב תחליף ובאצבעותיו כלפי מעלה, להגיד לו שבעצם כל אחד נותן את חלקו בשבועה. אומרת, אם ככה למתיד את הקטן הפלגד, עדיין משנה שאומרת שכל אחד בעצם, כל אחד נותן את הטלית בשווה, למה? לא קטן, זה נותן עד מקום שידו מגעת. למה זה לא כל אחד עד מקום שידו מגעת? איך אם ישכח אלה? אמר הפאפד את פיסי בקרקשתה. המשנה עוסקת בעצם מדבר במקרה ששניהם תופסים בחוטים שהשתיירו מן ההריגה בקצוות הטלית. במקרה כזה אין אחד מהם מוחזק בחלק מהטלית יותר מחברו, ולכן חולקים את כל הטלית בשווה. כלומר, במקרה ששניים באמת אוחזים מגוף הטלית, אז כל אחד מוחזק לבדו במה שתחת ידו, לכן חלק זה מגיע לו לבדו בשאר טלית, אז כמו שאמרנו, חולקים אותו בשווה. והמשנה עוסקת במקרה ששניים תופסים בחוטים בקצוות הטלית. במקרה כזה אין אחד מהם מוחזק בגוף הטלית בעצם יותר מחברו, ולכן חולקים את כל הטלית בשווה. אמר רב בשער ששמניה היי סודרה כבד תפיס בי שלוש השלוש קרינם בי ונתן ראו כדמנד פסק דמי וקני. מתוך מה שלמדנו שכל אחד נוטה למקום של דום הגעת, אנחנו רואים ין כיין סודר, היי סודרה, סודר זה שקונים בו כניין חליפין, כבד תפיס בי, מכיוון שהמקנה תפס בו שלוש השלוש אצבעות, קרינם בי אנחנו קוראים בו בין חליפין ונתן לראו כדמנד פסק דמי. כיוון שחלק הסודר שאוחז בידו נידון כאילו נחתך משאר הבגד וקנה אותו המקנה וכו', וכיוון שקנאו אנחנו קוראים נתן לרעהו, על איזה נקנה המקח ללוקח. עכשיו רואים את זה מהמשנה, כמו שניין שניים אוחזים את הדין נחשב משהו בידו, בידו של כל אחד בעצם כאחוז בידו לבדו והשני לא מוחזק בו קל, כך ניין קניית הסודר נחשב החלק האחוז בידו כמונח בידו לבד, ולא אגוד כלל, הוא לא לרשות השני, הוא לא אגוד לרשות השני, לכן קונה חלק זה למרות שהשני אוחז בחלקו השני של הסודר, אם היה אגוד הרשות השני, אז לא היה קונה אפילו משהו אחוז בידו. אומרת גם מה ישנה לרב חיסדא, דאמר רב חיסדא גט בידיו ומשיכה בידו, אם יכול לנתקו להביאו אצלו אינה מגורשת, אם לא מגורשת, אתה רואה בדין גט, בעל שנתן גט לאשתו, הוא נתן ביד אשתו גט שקשור בחוט, והוא מחזיק בקצה החוט בידו, אז מי יכול לנתק אותו להביאו אצלו, אם החוט חזק מספיק, שיכול הבעל בעצם להוציא את הגט מיד האישה, על ידי משיכת החוט וכדומה, להחזירה אליו, אז לא מגורשת, אבל אם לאו, אם בגלל חולשת החוט, הוא לא יכול למשוך באמת, אז מגורשת. עכשיו, הגמרא מבינה כעת שטעם של רב חיסדא שבגירושין, כתוב נתינה, ונתן בידה. זה לא עכשיו נטייה, אם יכול הבעל למשוך את הגט בחזרה אליו, על ידי החוט. למה? כי היא לא יכולה בעצם לקנות את הגט בידה, אם יכול הבעל לנתק את הגט ממנו, וכל שלא יכולה לקנותו, זה לא נתינה. אתה רואה שאין קיין כאשר חל, כאשר חלק מהחפץ וזה עדיין אחוז ביד הנותן, פה מדובר לבעל ש תופס את החוט. אומרת, אם הלא, שם זה משהו אחר. ין גט, הטם קריטות בעניין, צריך שיהיה הבדלה לגמרי בין הבעל לאישה על ידי גט. כתוב ספר קריטות וליקה, אין פה ספר קריטות. הם עדיין אגודים על ידי החוט, שעל ידו יכול הבעל להוציא את הגט מהידיים שלה. אבל בעניין חליפין, אחרי הנתינה בעניין, צריך רק נתינה של הסודר למקנה. ולכן האיקה, יש פה נתינה, למרות שתופס חלק מהסודר. זה שונה מאשר בגט, שצריך קריטות. אמרה, אפילו הייתה אז התלית מוזהבת, ארוגה ורקומה בחוטי זהב חולקים, אומרת הפשיטה, לא צריך את הגאי דהב במציא, הכוונה, הזהב נמצא באמצע התלית, אומרת מענה מפשיטה, אלא לא צריכה דמקרב לגביך, הכוונה, הזהב קרוב יותר אחד מהם. מה עוד אתם אמר לי, פלוג האחי? אתה יכול להגיד שיכול בעל הדין שהזהב קרוב אליו לומר, תחלוק את התלית בצורה אחרת, לרוחב, נמצא בעצם כל הזהב בחלקו. כמה שמלה, אמר לי, מה אחד את הפג הדחי, פלוג האחי? השני יכול להגיד לו, מה ראית לחלוק את התלית כך, לרוחב, תעשה את זה כך, לאורך, ככה שנחלוק את הזהב בשווה. לכן כל אחד בעצם מקבל חצי מהזהב. לכן הם צריכים ללמד אותנו, שאפילו את התלית מוזהבת חולקים. תנו רבנן, שניים אדוקים בשטר, יש מלווה ולווה שבא לבית הדין כשהם אדוקים בשטר חוב. המלווה אומר שלי, זה השטר שלי, נתתי לו, נתת, אני, יש פה ראייה על הלוואה שהלוויתי אותך. לכן השטר שלי, ודאי לא פרטת את ההלוואה, ככה מלווה אומר. ולפני מנו מצעתיו. לווה אומר, מה פתאום? שלך, הוא אכן השטר שלך, כמובן נתתי, אבל פרטיו, זה לא שטר מזויף, אבל פרטתי את החוב כבר, פרטתי לך, והחזרת לי. החזרת לי, ובעצם נפל ממני. אז אומרת, אם ראית קיים השטר בחותמיו, יקיים המלווה את השטר על ידי העדים שחתומים בו, יעידו שאלו הן חתימותיהם, ויגבה את החוב, ורבי רבי שמעון בן גמליאל אומר יחלוקו, כלומר, המלווה יגבה רק חצי, וחצי יפסיד. אומרת, אם נפל לי על הדען, אם מצא דיין את השטל, לא יוציאו עולמית, לא יוציאו אותו עולמית, ומה בדיוק הכוונה, הגמרא תסביר, רבי יוסי אומר, ראו בחזקתו, אמר, התקיים השטל בחותמה, וגם אליהם מלווה לכולי, לכאורה, המלווה גובה את הכל, אומרת, מה, אמנם, באמת, יגבי המלווה את הכל החוב, ולהיית ללמתית, אם שניים מוכרזים, הרי יש לנו את המשנה, שניים מוכרזים, יחלוקו, הרי שניים פה מוכרזים בשטל, אלא מה, אמר, נחמה, במקד דברי הכל, יחלוקו, זה ברור, אם השטל נמצא מקוים, כלומר, אם השטל במקוים, שטל מדובר, מקוים, כבר העידו עדי השטל בפני בית הדין, שהחתימות שבשטר הן כתב ידם, ובית הדין כתבו על זה הנפק וכו', כבר אישור על כך, אז ודאי שכולם מסכים שיחלוק, כמו שנאמר במשנה, כי פליגה מה שנחלקו, וביקש אינו מקוים, שטר לא מקוים, רבי סבר מודה בשטר שכתבו, צריך לקיימו, אם הלווה הודה בשטר שכתבו, אלא שהוא טען שפרה אותו, המלווה צריך לקיים אותו על פי הדין, כדי לגבות בו, נאמן הלווה לטעון שהשטר פרוע, כל זמן שלא מקוים, אם מקיים, ולכן אם מקיים את המלווה את השטר, אז חולק עם הלווה, הוא גובה חצי, לא מדבר הכל על חצי, ולא, אם לא מקיים, לא פליג, לא חולק עם הלווה, לא גובה כלל. כי הלווה נאמן לטעון שפרוע, שהשטר פרוע. מה איתה? מה חס באנמו? למה הוא נאמן לטעון שהשטר פרוע? סך הכל שטר שלא מקוים כמו חרס באנמו, לא נחשב שטר כלל. מה נקמה שווה להי שטרה? מי הפך את זה לשטר ששווה משהו? לווה, שהוא עשה אותו שטר, על ידי הודעתו. עד כמה פריע, עכשיו הוא עצמו טוען שהשטר פרוע. אבל עכשיו רשב"ג אומר, רבי שמעון בן גמליאל סבר, לא מודה בשטר שכתבו, אין צריך לקיימו. ולכן, אף אחד לא מקיים יחלוקו, לכן גם אם לא מקיים אותו, אף פי שהמלווה לא מקיים אותו על ידי עדים, יחלוקו. וזה מה שנחלקו. אבל כמו שאמר, אם מדובר בשטר מקוים, דברי הכל יחלוקו. המשך, הברייתא, אם נפל השטר ליד דיין, לא יוציאו עולמית, אומרת גמרא, מה השטר ליד דיין, לכאורה גם ידי כל אחד ואחד, אלא מרב אחי כמר. וכל אדם אחר בעצם שלא המלווה ולא הלווה, שמצר שטר שנפל ליד הדיין, ואיך ידמי, מה זה הנפילה הזאת? דקדה בהנפק לא יוציאו. כלומר, שכתוב בו הנפק. הנפילה, זו הכוונה הנפילה הפיזית, הכוונה מצא בשטר שנפל ליד הדיין, הכוונה, כתבו עליו אישור, כתבו עליו הנפק, אז לא יוציאו אותו, לא הלווה ולא המלווה, מיד המוצא עולמית, לעולם עד שבוא לי, או עד שהיו עדים, שאירו מיד מי נפל השטר. כלומר, יוצא בעצם נפל ליד דיין, פירושו שהשטר נמצא, שנמצא, התקיים כבר בבית דין, לא שדיין מצא את השטר. עכשיו אומרת הגמרא, ולא מבעי לא כתב בהנפק, דקדמי אמר כתב ללוות ולא לווה. אפילו כתב באינפקט מקוים לא יחזיר דרך השיר לפיראון. ברור שלא צריך לומר שאם לא כתב באינפקט לא יחזיר למלווה, כי אפשר לומר שבעצם הלווה כתב את השטר ללוות ולא לווה בפועל. מכיוון שהסתפק שם מעולם בעצם לא הייתה הלוואה, ודאי לא יחזיר השטר למלווה. אלא אפילו כתב באינפקט מקוים, גם אם כתוב בשטר אינפקט שזה שטר מקוים וזו הוכחה שהכן הייתה הלוואה, בכל זאת לא יחזיר אותו למלווה, חשיר לפיראון, חושבים שמעלה הלווה פרה אותו. רבי יוסי אומר, הרי בחזקתו ולא חשיר לפיראון. כי מי שפורע חוב לוקח את השטר בחזרה מהמלווה ונזהר לקרוא אותו מיד, ואם השטר עדיין קיים, הוכחה שהוא לא נפרע, ובעצם, לכן הוא ביד המלווה. אין לו ונאמן לומר שהוא פרע אותו. עומד כמה לא חי שרבי יוסי לפיראון, הוא לא חושש שמא פרה לעובד את החוב, את השטר שנפל ממנו, השטר נפל ממנו אחרי שהוא פרה, והתניה, מי שמצא שטר כתובה בשוק, בזמן שהבעל מודה שדיין לא שילם לאישה את הכתובה, יחזיר לאישה, כי היא צריכה לפרוע את ה... היא צריכה לקבל את הכסף מהכתובה. אם אין הבעל מודה, לטוען, פרעתי לכתובתה והחזיר לי את השטר ונפל ממני, לא יחזיר מוצא את השטר, לא לזה ולא לזה, לא לבעל, שמה לא פרה, לא לאישה, שמה האמת כדבריו שפרה לה. רבי יוסי אומר, עודת החבל, אם עדיין או האישה נשואה תחת בעלה, לא, שלא גירשה, לא נתלמנה, אז יחזיר את המוצא השטר לאישה, ודאי לא פרה הבעל הכתובה, למה כן אדם עשו לפרוע את הכתובה כל זמן שהאישה נשואה לו? אם התלמנה, אם התלמנה, או נתגרשה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. רבי יוסי חושש לפיראון. כי אם התארמנה האישה או נתגרשה לא יחזיר את השטר לא לזה, לא לבעל או ליושב, שם עדיין לא פרה את הכתובה, ולא לזה לא האישה, שמה כבר פרה. רבי יוסי כן חושש את הפיראון. אומרת, מה היפוך, תהפוך את הדעות, נפל לי על הדיין, לא יוציאו למיד ורבי יוסי, חמי אומרים, הרי זהו בחזקתו. אומרת, מה, הכי הכי קשה את הרבנן, את הרבנן, יש סתירה, בברית הראשונה, בברית השנייה, בברית הראשונה אמרו ששטר בחזקתו ולא חושש לפיראון, בברית השנייה אחרי שהפך הדעות, אז אמרו שלא יחזיר כתובה לאישה, אני חושש לפיראון. אומרת, מה השטר כתובה? כולה. כלומר, שטר כתובה כולה רבי יוסי, השטר כתובה, הברייתא השנייה, זה דת רבי יוסי, והחסום מהחסום והכי קטני. כל הברייתא כדת רבי יוסי, ויש פה חיסרון בברייתא. אם אין הבעל מודה שדיין חייב לאישה את הכתובה, אז לא יחזיר לו לזה ולא לזה. באמת דברים אמורים שהתארמנה לא נתגרשה, אבל אם הודה תחת בעלה, יחזיר מוצא את השטר לאישה. כי רבי יוסי אומר, הודה תחת בעלה, יחזיר לאישה, נתארמנה לא נתגרשה, לא יחזיר לו לזה ולא לזה. לפי זה בעצם דבר רבנן בכלל לא הוזכרו בברייתא הזאת. ורפאב אמר לעולם לא תפוך, רבי יוסי בכלל אמר לדבריים לרבנן כמה, הלך לפי שיטת חכמים. לדידי אני אומר אפילו דרמנה הוא נתגרשה מלאי הוא לא חושב שאינו חושב לפיראון, שהפורע החוב נזהר לקרוא את השטר מיד, אבל לדחו לפי שיטתכם, עוד לפחות תודו לי על כך מודע תחת בעלה שיחזיר לאישה, דלב בת פיראוני, כי עדיין לא הגיע זמן פיראונה, עדיין לא עשו לשלם לאישה כתובתה לפני שמגרש אותה. ואז אמרו רבנן לא, כי אם הוא צרה רעת פסי, גם בזו יש חשש לפיראון, שלמה שם נתן לבעל מאות צורות וכדומה, כנגד הכתובה, בשעה ש... שנסע אותה, או אחרי זה, שאם תתעלמן או יורשים יתריכו אותו בעצם בבואה לגבות את כתובתה, לכן יכול להיות שאותה נצרורות כאלה. לכן יש פה עדיין חשש לפירעון, לפי חכמים. ורבין אומר בכלל תאוץ אחר, לעולם היפוך כמה הייתה, באמת יש להפוך את הדעות של חכמים ורבי יוסי הברית הראשונה. כלומר, חכמים אינם חושים לפירעון, בכל זה אין סתירה בדבריהם, תמד רבנן האחרתם של חכמים כאן שמוצא כתובה לא יחזיר, זה לא בגלל שחושן הפירון משום דחשן לשתי כתובות, חושבים שמה כתב הבעל כתובה שנייה אחרי שבדעת הראשונה, כי אסור אדם לשאות עם אשתו בלי שטר כתובה. מה שלמר הברית היה, אין הבעל מודה לכוונה שטוען פרעתי לה, טוען כתבתי לה כתובה שנייה, אם תחזירו את הכתובה הראשונה בעצם, אז היא תגווה מהיורשים בשטר אחד, ואחרי זה תוציא את השטר השני, ובית אם תגווה בית אם אחר, תגווה מהיורשים שלי פעם שנייה, ורבי יוסי לשתי כתובות לחיש, על זה חולק רבי יוסי שלא חושש לשתי כתובות. אמר רבי אלעזר, חוזרים, למדנו בברייתא ששניים שדוקים בשטר, לפי רבי אין מלווה גובה כלום, לפי רשב"ג יחלוקו. אז אמרנו, כל מחלוקת יחלוקו, שמה רשב"ג, משמע חולקים בשווה זה מקשר ששניהם הדוקים בתופס של השטר, או ששניהם אחוזים בתורף של השטר, כי התפיסה בשטר שווה. התורף של השטר זה החלק העיקרי של השטר, כתובים הפרטים העיקריים, שמות הלווה והמלווה, סכום ההלוואה ותאריך וכדומה. התופס בשטר, בסוף השטר כתוב התופס. כל זה שניהם אחוזים בתופס או בתורף. תפיסתם בשטר שווה. אבל אם אחד לדו בתופס ואחד לדו בתורף, זה לא נותן תופס, זה לא נותן תורף. כל אחד מהם נותן את החלק שהוא תופס. כמו שלמדנו, זה נותן על מקום שדום הגז, זה נותן על מקום שדעת. ורבי יוחנן אמר לעולם חולקים בשווה. והגמרא מקשה דבר רבי יוחנן, ואפילו אחד לדו בתופס ואחד לדו בתורף, והתניא זה נותן על מקום שדום הגז. אם אפשר להגיד שאחד לדו בתופס ואחד לדו בתורף באמת חולקים בשווה? הרי כתוב למדנו, זה נותן על מקום שדום הגז. אלא לא צריך, רבי יוחנן מדבר מקדע קאי תורף במצי, כלומר התורף נמצא ביניהם. אין אחד ממוחז בו, ולא רבי, לא בא רבי יוחנן לחלוק על רבי אלעזר, להוסיף על דבריו דין אחר, אם ככה עומד מה בעיני מהם, מה רוצה להגיד, לא צריך את זה מקרב לגבי אחד, כמובן התורף קרוב לידו של אחד מהם, מה זה יכול להיות שהוא יגיד, אמר לי, ככה יכול לחשוב שיכול להגיד, ולא ככה, תחלוק את השטר כך לרוחב, והתורף בעצם יהיה בחלק שלי, כמה שמלן, כמו שלמדנו לגבי זהב, אתה אמר לי, מה אחד זה פלגתי, שאני יכול להגיד, מה, למה אתה חולק את השטר בצורה, למה אתה חולק את זה בצורה כזאת, הפלוגחת, תחלוק את זה בצורה כזאת, וטוב, יהיה לשנינו. אמר לרב אחא מדיפתא לרב הלל רבי אלעזר, דאמר זה נוטל תופס וזה נוטל תורף, למה לי וכי צור הפיץ לא חיתו צריך? לגבי חלוקת השטר, באמת חולקים את השטר הפיזי? הרי הוא אמר, אם אחד לדוק בתופס אחד בתורף, אז זה לא מקבל תורף, זה מקבל תופס, זה מקבל תורף. לכאורה הכוונה, חותכים את השטר ממש, וכל אחד מקבל את החלק שהוא חז בו. איזה תועלת יש ללווה אם יקבל את התופס לבד, את הטוב לבר, הרי בכל מקרה יוכל על מלווה לגבות ממנו את כל החוב על ידי חלק השטר שבידו. כיוון שבין הטוב והסבין בטוב, כתובים שם על מלווה להווה וסכום ההלוואה. וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך, מה זה נייר שהוא צריך לטוף את הצנצנת שלו? אז אמר לו, הכוונה לדמי. כלומר, מה שאמר בלעזר זה לא נוטל טוב וזה לא נוטל טוב, לפי הכוונה שחותכים את השטר בפועל. הכוונה לדמי לשווי שלהם, שהאוחז בתורף מקבל את ההפרש בין שופיו של התורף לשווי אותו לתופס, שווה פחות מכיוון שלא כתוב בו תאריך אלא בתורף, וקדם ערך השטר עתיד לי בזמן כמה שווה, שטר כתוב בו תאריך כמה שווה, ולדע לי זמן כמה שווה, כשאין תאריך אז כמה הוא שווה, בשטר לי בזמן גבי משבדי, וידך לא גבי משבדי, בשטר שכתוב תאריך יכול מלווה לגבות מנכסים משועבדים, ואחר שטר שאין בו תאריך אי אפשר לגבות מנכסים משועבדים, כיוון שהתורף בעצם שווה יותר, יאיב להיחד בני בני. נותן לו השני, המחזיק בטופס למחזיק בטורף, את ההפרש שבין הטורף לטופס. את שאר הערך, את שאר ערך השטר, חולקים בשווה. ואומר לי מה, ויחלוקו, גם יחלוקו, שאמרנו, שמר השבג, במקרה ששניהם מוחזים בטורף או של השטר או הטופס, הכוונה לדמי, לה, שיחלוקו שטר, את שווי השטר, לא עצם החוב. אם ככה תגיד, מה תגיד לגבי שניים מוחזים בטלית? תהיה לו תמה אחי, שניים מוחזים את הטלית, הנמי דפליג, אנחנו עושים את זה, ההפסדו, הרי מקלקלים את הטלית, ודאי הכוונה שחולקים את דמי הטלית, את ערך הטלית. אז גם דבר השבג, זה הכוונה שלנו, חולקים את דמי השטר, את שוויו. אומרת גמרא, זה לא קשה. ההוכחה פה אין הוכחה, הלא קשה. תחזי לקטנים, אכן אפשר ממש לחלוק את גוף הטלית, ולהגיד שחצי הטלית, נכון, חולקים את הטלית לחצי, הוא ראוי לקטנים ללבוש אותו. אין קלקול טלית, גם אם חולקים אותה ממש. יכול להיות שיחלוקו במשנה, הכוונה ממש חולקים את גוף החפץ. אבל עדיין קשה האדמה רבה, אפילו הייתה טלית מוזהבת, אז חולקים עלי דפלי גלי, חולקים טלית ממש, ההפסדו הרי מקלקלים אותה. ותגיד, הגויה לקטנים, אין דרך קטנים בו שטלית מוזהבת. אומרת, בעלו קשה, חזר בני מלאכים, חצי טלית מוזהבת לבני מלאכים קטנים. ואין פה קלקול. ועד אתנן, היו שניים מוכבים על גבי בהמה, אחלה מדפל גבה. חולקים את הבהמה, הפסדו, הרי מקלקלים את הבהמה. בשלומה, תאורה חזי לבשר מלא, ראויה לשמש לבשר לאכילה, אפשר לשחוט בהמה וכו' ולחלוק את בשרה. את מאה, הפסדו, הרי את מאה מקלקלים אותה. לדמי, אלא הכוונה ודאי שיחלוק, או כוונה, בהמה ליאן דמים, ליאן שווי, ליאן הערך. חולקים את שוויה של הבהמה. גם כאן, בדבר השבג, הכוונה היא שחולקים את שווי השטר. הגענו לדף ח' עמוד א', נראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.